אחד מה... אני שמח שההצעה שלי, סיפור מאוד שונה, או קובץ מאוד שונה, העיר המלואה, דווקא קשר לספר המדינה. פרופסור אורבך, במקור הראשון שיש לכם פה על המדף, אז אורבך בקונטקסט של ספר המדינה, במאמר מאוד חשוב, אומר על ספר המדינה, אבל זה נכון גם כלפי רוב כתבי עגנון, שהמשותף הוא שיוזמתו של היחיד מצילה את המדינה, מצרותיה וממצוקותיה. ועוד המדינה, או החברה היהודית בכלל, עושה רוב תושביה לחקיינים. יחידים אלה שומרים על חירותם ובעצם גם על דבקותם במסורת המקורית של דורות שנשתכחה. וזה נכון בכל כתבי עגנון, לאורך כל העשרות של כתיבתו, שהמבוך שהיחיד מוצא את עצמו מול הכלל או מול הציבור נמצא כמעט בכל הז'אנרים, לאורך כל השנים, מספר המעשים, הז'אנר הסוריאליסטי, המאג'יקל ריאליזם של ספר המעשים, לסאטירות של ספר המדינה, עד לרומנים כמו תמול שלשום, ועד לז'אנר מה שעניתי קורא הדימוי פנקס של עיר ומלואה. המאבק של היחיד מול כוחות גדולים ממנו היה אחד מהתמות העיקריות שאגנון עסק בו. רואים את זה כמאבק נגד הגורל, אולי בזה מתאבק מנשה חיים ויעקב למישור, אולי נגד היחיד מול אלוקים, מול השכחה, אולי בזה עוסק יצחק קומר, או אפילו האדם נגד הכוחות שבתוכו, הפסיכולוגיה, התת מודעות שלו, ואולי בזה עוסק דמות כמו הרשל הרוויץ בסיפור פשוט. ואם זה נכון ברובד של היחיד מול שמיים, זה גם נכון בהי אלמה, בעולם הזה, היחיד מול הסמכויות, מול הכוחות הגדולים ממנה. אם המדינה אחרי השיבה לארץ, ואם הכוחות של העיירה, מקורות הסמכות בביצ'אץ', ובזה הוא עוסק בעיר ומלואה. בעיר ומלואה, שבו הוא מתאר את העיר שלו, את עיר בוצ'אץ' או ביצ'אץ', ביצ'אץ' כאשר ביצ'אץ' היה ביצ'אץ', הוא כותב. ועל אף הערכתו, אתה הזכרת את הרב קוק, על אף הערכתו הכנה, ללא שום שמץ של אירוניה אגנונית, שאגנון רכש כלפי הרב קוק, בניגוד לפילוסופיה הדתית של הציונות דאז, ששם דגש כל כך חזק על הקולקטיב, לפעמים במחיר של היחיד, אגנון לא היה כזה, הוא לא היה, בכלל הוא לא היה פילוסוף, הוא היה אומן, סופר, והוא תמיד עסק וראה את ה... מתרחש בסיפורים מזווית של היחיד מול משהו, כוח משהו יותר גדול, יותר גדול ממנו. ורציתי להדגים את זה בכמה דוגמאות מעיר ומלואה. מכיוון שעיר ומלואה, המצבה הספרותית, הספר הגדול במספר דפים שלו, המצבה הספרותית לבוצ'אץ', הוא עוסק הרבה, במיוחד בחלקים הראשונים של הספר, ברבנות. ורבנים ורבנות, כמו הרבה עיירות קטנים, הצורך להביא רב, למצוא רב, להסיק רב, להחזיק רב, בבוצ'אץ', הייתה תמיד בעיה מתמדת למשך כל הדורות, והוא מתאר את העיר כ... כפוליס, ואז הוא מעוניין בשימוש הכוח, מקורות הכוח, מקורות הסמכות של בעיקר הרב. ובתיאור של אגנון, הרב הוא האחראי על הנהגת הקודש, הוא הסמכות העליונה לפחות בתיאוריה. אבל למעשה זה לא תמיד יוצא ככה. החזן, ולאחרונה היו הרבה שעסקו בסיפורי החזנים, נדמה לי החל מהמאמר שלך, פרופסור וייס, על החזנים באגנון, אני רציתי סתם להוסיף הערה על החשיבות. נדמה לי שבשנתיים שלוש האחרונים אחד מהדברים הכי חשובים בחקר אגנון זה השקה של הכתב עת אלקטרוני מבר אילן, בעזרת השם, ובגיליון האחרון היו כמה וכמה מאמרים על החזנים, שהיה גם משהו שאגנון היה מאוד מאוד, גם הוא כסופר וגם הוא כאיש, היה מאוד מעוניין בחזנים וחזנות, כמבצעים את הקודש, אבל בערוץ מסוים של בית כנסת של התפילה. אבל יש גם הרבה סיפורים שטרם הפרו כמו שצריך על הגבאים השמשים. כאנשים, לפעמים אנשים די פשוטים, הם לא האליטה, אלא למעשה לפעמים הם אלו שמושכים בחוטים מאחורי הקלעים. רואים את זה בכמה סיפורים. למשל, בסיפור הארוך, המונומנטלי, המבקשים להם רב, סיפור על חיפוש אחרי רבנים לעיר, זה כזה שיר הלל לרבנות. אבל למעשה רואים עד כמה הרבנים היו לפעמים חוסרי יכולת, והם לא תמיד השיגו את רצונם ומה שהם רצו לעשות בתוך העיר. בסיפור הצפרדעים, שהוא אחד מהסטירות הגדולות של אגנון, סיפור שהוא מקביל כמובן לספר היותר מוכר, המזל דגים. יש לי בן שש בבית שחגג יום הולדת בשבוע שעבר, ואחות שלו קנתה לו שני דגי זהב. ומכיוון שאנחנו קצת מנסים לקרוא קצת אגנון בבית, קראו לדגים האלו שחיו למשך 24 שעות בלבד, אחד קרפל שליין ואחד פישל קרפ. אבל כמו וכשהתחלתי לחשוב על הנושא לקונגרס לפני יותר משנה, אז כולנו במדינה עסקנו בקוטג', במחיר הקוטג', וכך קניתי את ההצעה מחאה חברתית. אבל כאן באגנון זה לא קוטג' אלא מחיר הדגים, וזה מבוסס על סיפור, על תשובה הלכתית אמיתית אקטואלית של הרב אברהם תאומים, ששימש ברבנות בביצ'אץ' בשנות ה-50 וה-60 של מאה ה-19. הדייגים הלא יהודים העלו את מחיר הדגים, מכיוון שאנשי ביצ'אץ' כנראה אוהבים לאכול, ואוהבים לאכול דגים, ומצווה לאכול דגים בשבת, פנו לרב לעשות חרם על קניית דגים עד שהמחיר ידעו. יש לנו את התשובה האמיתית, איך שרב תאומים סירב להטיל את החרם על אכילת דגים. כי אי אפשר לאסור לעשירים לקנות דגים כשאין לו סיבה הלכתית ברורה לאסור את זה. רואים פה את אני אדלג בין המקורות. הוא אומר במקור הראשון, ואם יש כאן אדם שאינו חש לדבריי, אני איני יכול לשנות את הדין בגללו. עליו שזה לא אסור, זה לא צודק לקנות דגים, אבל מעיקר הדין מותר. יצאו העניים בפחי נפש, ורבי קרפל, קרפל שליין, שהיה אחד מהעשירים בעיר, ומה עוד, בשבת זו יש לו אופרוף לבן שלו, הוא צריך לעשות קידוש, הוא הזמין 12 סלי דגים מפטרו, לא יהודי, ראש הדייגים בביצ'אץ'. אז מה קרה? מכיוון שהרב לא היה יכול לאסור על קניית דגים, השמש באותו שעה שבאו אצל הרב לגבול הרב קאפל, נזדמן השם מיכל בר שמש, ששימש שני גאוני עולם, עד שלא בא לעירנו, שימש ראש דוכן בבית הלימוד שעשה יוסל בנו של תודרו. זאת אומרת, יוסל פרל. אני אחזור לזה בעוד שנייה. יוסל פרל, יודעים לי. השמש הזה הולך לפטרו, ראש הדייגים, ועושה כזה מניפולציה, הדייג אפילו לא מבין עד כמה השמש מושך בחוטים שלו, ומכניס לראשו את עניין הצפרדיה. והוא איכשהו רומז לדייג שהוא ישלח 12 סלי דגים לקאפל שליין שעושה את הקידוש בשבת, אבל לא בטוח שהוא יקבל שכרו. איך יכול להיות? עמוד 612. הוסיף פטרו ואמר, יודע אני שחכם אתה, נחבר כרב, ואם אתה אומר דבר דבר הוא, אבל מה שאמרת עכשיו אינו נראה בעיניי, אני נותן לו דגים והוא אינו נותן לי מאות, כלום 12 סלים מלאים דגים פיוק או גיוק הם? אמר לו מחבר, הרי יכול לטעון כל זמן שהיו הדגים מותרים באכילה היו שווים כסף, משנאסרו לאכילה דינם כדין צפרדעים שאסורות באכילה. ואם אתה שואל אותי, אומר לך, פעמים יפה הצפרדע מן הדג, תדע לך שהוא כן, שהרי כשלקו המצרים במצרים בצפרדעים לקו, ואילו בדגים לא שמענו. הוא מכניס לו, עד שפטרו הזה מבין שהוא לא יקבל תשלום עבור הדגים, ובמקום לשלוח דגים הוא שולח 12 סלים של צפרדעים, ויש תיאור של 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 של, של מה שקורה כמו מכת מצרים, שכל אלפי צפרדעים מקרקרים וקופצים בביתו של קאפל שליין ערב הקידוש. זה מעניין, קאפל שליין לא רצה שהיהודים בעיר ידעו שהוא הזמין את הדגים, כי זה לא נעים, מכיוון שלא כל אחד יכול להרשות עצמו לקנות את זה. אבל הוא לא דואג, אז מה יקרה? במחרת שבת בבוקר הוא יגיש את כל המגשים עם כל הלקיד, אז בשעה שההרינג מונח לפניך, הוא לא דאג שהיהודים, שאכפת להם שהוא הזמין, כל עוד שהם יכולים לאכול את זה. ורואים פה, שמע בוצ'אץ', המקור האחרון, שמע בוצ'אץ' ותאמר, יש שתלו את הדבר בכוחו של רבנו הגון אב ביתין, אף על פי שלא גזר בפירוש על הדגים, הרי אמר, החדל יחדל. ויש שתלו את הדבר בכוחו של מיכל בר, שאמר אף כאן כדאי שיעשה נס, ונעשה נס שזימן קרפל דגים ומצא צפרדעים. אלו שתלו את הדבר בכוחו של רבנו בכוח התורה תלו, ואלו שתלו את הדבר במיכל בר אמרו, מכאן שהפיקחים חביבים בשמיים שעושים להם רצונם. אז או זה נעשה על ידי סמכות התורה של הרב, או מיכל בר עשה איזו כזה נס שהדגים נהפכים לצפרדעים. אבל אף אחד לא מבין באמת מה קרה פה, שהשמש הוא לא סמכות הלכתי, הוא לא סמכות מוסרי, אבל הוא יכול לעשות דברים, והוא עושה משהו כדי לתקן עוולה שנעשתה בעיר. שיש עניין של סמכות הלכתית שפוסק בדינים, מותר, אסור, כשר, לא כשר, והרב יכול לעשות את זה. אבל מעבר לתחום של איסר והתר, של דין, יש תחום של צדק. והרבנות, אני לא הייתי רוצה שאף אחד יגיד שהתייחסתי לבחירות לרבנות הראשית, לאחרונה. אבל הרבנות, ככה אגנון היה עושה, נכון? אם הוא רצה שתחשוב על משהו, הוא אומר שאני לא הייתי רוצה שתחשוב. אבל הרבנות לא תמיד הכוח הכי יעיל לטפל בעניין של צדק. סיפור אחר, סיפור שונה לחלוטין, ולא שום סתירה. המשל והנמשל. המשל והנמשל עוסק בקריסת האמונה, במשבר האמונה בדור אחרי גזירות תח ותת. יש שמש שהולך לבית כנסת ורואה עשיר, חתן של עשיר, יושב בבית כנסת, בבית הכנסת הגדול בבוצ'אץ', ומדבר בשעת התפילה וקריאת התורה. זה לא רק סתם דיבור, אלא הוא חידש חידוש, ולא היה יכול להתאפק מלספר את חידושו לשכן שלו בבית כנסת. זוכרים את החכם הירושלמי מסיפור תהילה וחידושיו. והשמש עוצר את התפילה, ומוציא את העבריין הזה מבית הכנסת, ומכיוון שהמחדש חידוש ומשוחח בשעת התפילה הוא חתן של אחד מהגבירים, אוי ובוי לשמש העני הזה, מביאים אותו בפני בית דין, שהוא ביש פני חברו ורבים. כדי להגן על עצמו, כאילו הוא צריך להגן על עצמו, שהוא הקפיד על הדין שאסור לדבר בשעת התפילה, אבל מכיוון שיש אי איזון בין הכוחות, בין עשירים ועניים, הוא צריך להגן על עצמו בית דין. הוא מספר סיפור שמשהו שתרחש לפני המון שנים, כשרב העיר דאז הביא אותו לגהינום. הם עשו סיור, משהו מתוך דנטה, סיור בגהנום כדי למצוא את אהרון. הייתה בת בית בביתו של הרב בשם ז'לוטה, שהייתה נשואה למישהו בשם אהרון, ואהרון פשוט התעלם, והרב ידע איכשהו שהוא צריך להיות בגהנום, והוא ושמשו הולכים בסיור של גהנום כדי למצוא את הארון הזה, לשחרר את ז'לטה מכבלי עיגון. מגיעים לשמה ורואים את כל מדורי גהנום. זה גם מזכיר את הגשר, את העונש שהוא רואה אנשים במרחב הזה. ותוך כדי חיפוש אחרי הארון, שהם מוצאים אותו בגיהנום, השמש מספר לבית דין, והסיפור נמשך עשרות דפים בתיאור שלו, העדות שלו בבית דין, במשפט שלו, על מה הוא ראה בגיהנום, והם אוכלים מכף היד שלו. ואגב, לסיפור הזה של ביקור בגיהנום, הוא אומר, ראיתי באחד מהמדורים בגיהנום העונש לאלו שמשוחחים בשעת התפילה וקריאת התורה. וזה היום ונורא, אפשר לקרוא את זה פה בעמוד. אבל זה גם, זה כלול בזה שלמי שיש לו חידוש, יושב באולם ענקי, ורואה את כל האחרים, אבל הם במרחק של תחום שבת ממנו. וזה העונש, שלא יכול לספר, לדבר עם הזולת. וכך הוא אומר לביתים שרציתי להגן על החתן הזה מפני העונש שראיתי שמגיע לו, וככה הוצאתי מבית כנסת. הסיפור כמובן מאוד מאוד דו משמעי, יש פה הרבה ambiguity, right? האם אנחנו הקוראים אמורים להאמין שהמספר מספר את האמת בתוך הלוגיקה של הסיפור, או אם אנחנו אמורים להאמין שהמספר ממציא את כל הסיפור מעלה ועד תף כדי להגן על עצמו בביתין, כדי להצדיק את עצמו בביתין, בסוף הוא יוצא כמובן זכאי. אבל אני נוטה להאמין שהוא ממציא את כל הסיפור. והסיפור עצמו הופך להיות משל על משלים. ראו את מקור כאן. המקור מעמוד 437. מצינו במדרש שיר השירים. בפרק ראשון של מדרש שיר השירים יש רשימה שלמה של 8-10 משלים על מה זה משלי, על מה זה משל. ואחד מהם, אל יהיה המשל הזה קל בעיניך, שעל ידי המשל אדם יכול לעמוד על דברי תורה. וממשל משל שם בעל המדרש את המשל במשל. משל למלך, וזה הציטוט, משל למלך שעבד זהוב מביתו או מרגלית טובה, לא על ידי פתילה כעיסר, במחיר של גפרור אחד מוצא אותה. כך המשל הזה לא יהיה קל בעיניך, שעל ידי המשל אדם עומד על דברי תורה. אז המשל הופך לנמשל, הכותרת של הסיפור, המשל והנמשל, המשל הופך לנמשל של משלים, שהופך לאמירה כוללנית על סיפורים. וככה הסיפור הזה הופך למפתח שכל מה שהוא ניסה לעשות בספר הזה. זה משל לכל המפעל של עיר ומלואה בפרט, ואולי לכל כתבי עגנון בכלל. שאולי כל הסיפור הזה, כל הסיפור שהשמש מספר תוך כדי הסיפור, הוא משל. הוא משל, אבל הוא משל, והנמשל הוא על כוח סיפורים ליצור ריאליה. אפילו ריאליה הלכתית. כי הם בבית דין, והדיינים צריכים להחיד עם זכאי, עם חייב. והסיפור קובע את האמת ההלכתית שהשמש המסכן הזה הוא זכאי. והסיפורים יש להם ריאליה מעבר לשחור הלבן. וזוכרים את המשל בסיפור עד הנה, הסיפור של הקיסר והאדריכל. איך שהאומן, כאן אדריכל, אבל איך האומן יכול ליצור איזו ריאליה מעבר לעולם הפיזי שלנו. בסוף הסיפור, אני חושב שהקריאה שלי נכונה, שהוא המציא את הסיפור, כי בסוף לא שחררו לא התירו את ז'לטה מקבלי עיגון בגלל העדות שמצאו את הבעלה בגהנום. ואגב, הוא הגיע לגהנום כי אחרי תחוותת הוא התחיל לשאול כל מיני שאלות, הלך לגלחים, קרא בספרי צונים ויצא לתרבות רע. אלא אגב, וזה כאילו בין השורות, וכשקוראים את הסיפור הענקי הזה לראשונה, לפעמים אפילו מפספסים את הפריט הזה, התירו אותה מיגון כי הוא שלח גט. הוא לא בגן, הוא עדיין חי והולך על האדמות, ושלח גט. ולא רק שהוא שלח גט, אלא שמש עצמו התחתן עם אותו ז'לטה. אבל זה שמה בסוגריים, באיזשהו מקום בסוף הסיפור. אבל עגנון אומר במקור האחרון, וכן מאחר שנשרף הפנקס, כתבו, מכיוון שהוא סיפר את הסיפור הזה, זה היה מדהים, הם כתבו, תיעדו את המעשה הזה בבית דין בתוך הפנקס של העיר, אבל רחמנא ליצלן, הפנקס נשרף וחרבה ביצ'אץ', וכאן המספר, זאת אומרת לא המספר, הסופר עצמו מדבר אלינו מצד הזה של היסטוריה, מצד הזה של השואה. כל פעם שהסופר, שעגנון עצמו מצטט מאחורי הקלעים בתוך עיר ומלואה, זה תמיד על רקע של השואה, שהוא מנסה עכשיו לתעד מה שהיה אחר החורבן. הפנקס וחווה ביצ'אט ונשתכחה מעשה ראשוני מפני הצרות האחרונות, אמרתי אני לעצמי, מפני מעשה גהנום של כל יום עשוי מעשה גהנום שרע השמה שנשכח. ואם סיפור המעשה ישתכח, כל שיש ללמוד מאותו הסיפור, ובכן אמרתי אני לעצמי, אכתוב את הדברים בספר ועשה בזה גם זכירה לקהילה הקדושה שקידשה את חייה במיטתה, כשם שקידשה אבותיה את חייהם בתורה שהיא חיינו. ואז שוב רואים עד כמה המשל הופך להיות משל על כתיבת עגנון כולו, במיוחד לאור חורבן, בוצ'אץ' חורבן, חורבן אירופה. עוד נקודה אחת. בכל הסיפורים האלו רואים שהיחיד הוא שאו עושה תעלול או ממש מביא צדק לעולם, או כדי להגן על עצמו או להגן על ההלכה האמיתית שלא תמיד יכולה לצאת לאור, אבל היחיד הוא במרכז של אדון. וככה הוא, ורואים עוד תמה מרכזי בעירום לואה, בכל כתבי אגנון, החשיבות של מנהג. אגנון אהב מנהג, אגנון כאיש ואגנון כסופר אהב מנהגים. ואולי כי הוא ראה בזה מקום ליחידים, או יחיד כל איש ואיש, או יחידים, שכונה, בית כנסת, שטיבל, קלויז, למצוא מקום לעבודת השם מעבר להלכה של השולחן ערוך. לא במקום. שהמנהג, מנהג ישראל תורי, אבל אגנון עסק בזה וחיבב את הנושא, מכיוון שזה שם דגש על על היכולת של היחיד לצב את מרחב הדתי משלו. ורואים את זה בכל מיני סיפורים, ומבקשים להם רב בחוזה שמביאים לרב החדש. הדבר הראשון ברשימה, ומחויב הוא הרב לדקדק במנהגים שנוהגים בביצ'אץ', הן לגבי אמירת פיוטים, אבי, הן לגבי כל מנהג טוב, ובכמה סיפורים אחרים, יש כאן סיפורים כמו ולא ניקשל, או סיפורים כמו עבד, לעבד נמכר יוסף, רואים איך דקדוק במנהג קטן, יש לו את הכוח אפילו להציל חיים, להחזיר מישהו משבי, להציל מישהו מנישואי תערובת, וכל מיני דברים אחרים, מכיוון ש... אגנון כל כך אכפת ביחיד ויחיד מול הכוחות הגדולים ממנו, כי סוף, זה מה שמעסיק סופר טוב. וכך הוא בנה עולם שלם מוכלס עם אלפי יחידים שמהם אנחנו מביאים מה שהיה בפנקס, בבוצ'אץ', ביישוב הישן, ביישוב החדש. ותודה רבה.
לבין המגמה הסאטירית הכל כך חריפה שבספר הזה. אני חושבת שמאחורי המגמה הסאטירית מה שעומד זה העובדה שקהילה חיה, כי אם מלא הייתה חיה, התודעה שלו הוא לא היה מפנה כלפי החץ כל כך חד. אני חושבת שהסיפורים האלה נכתבו בין 1941 של איזה שנים הרבה לא ראיתי את אבא ולא קיימתי מצד כיבוד אב, לבין הטווח של הסימן נוסח שני, אפשר עיר מלאה תבורה, אנשים זקנים בתו אפשר חלפה מן העולם. עכשיו שבטווח של השנים האלה נכתבו הסיפורים הסאטירים האלה, מאחורי הסאטירה אני רואה את החוויה או את הרצון לחוות את הקהילה כקהילה שקיימת, ולכן מותר לחוות בה. זאת אומרת, דפוס האל שמסתבר בתוך הספר הזה הוא מדהים בעיניו. במובן הזה שהוא לא עושה אידיאליזציה, הוא לא עושה שאותר עושים לגבי מי שאליהם.
ככה רואים את זה רק אחרי שכשהוא מצטט מאחורי הקלעים ומכניס את עצמו יש את המודעות שאור, אנחנו לא במאה ה-17, אנחנו שומעים את הסיפורים ממנו, אבל כשהוא חוזר למחבוא שלו, חוזרים אנחנו הקוראים למאה ה-16, ה-17. זה
נכון שאת הקומפוזיציה כולה לא הוא הוציא, אבל בכל כך,
נכון.
ועכשיו שבתוך הצער והיגון הוא מסוגל לחוות בקהילה הזאת לא עושה כשבתו שונא בנו, זה אומר שאני אקיים לי.
מה שאתה אומר הוא מצריך הרבה מאוד שיקול דעת. חברי פרופסור רומן קצמן, הוא כתב ספר על ירום נועה, קראתי את חלקו. התזה שלו זה הרטוריקה של הכנות, והמילה רטוריקה הצבנה אותי, כי בתפיסה שלי במהותה היא אנטי כנות. ואז התחלתי לבדוק את התזה ועשיתי דרקתי את הטקסט של התחלת ירום נועה, ובאמת הגישה הבסיסית שלי הייתה שעגנון הוא רטצני, והוא כותב באמת מתוך עמדה של סתרות מוחלטת עם העולם של בוצ'אץ' והקדושה וכן הלאה, אבל אני ראיתי שיש הרבה מאוד קיצוצים בתוך הרטוריקה, והרטוריקה היא לא קינה. וגם התזות שלך, למשל, שאתה לוקח אנשים כמו פייבוש גזלן, את האחרים של הקהילה, את הפושעים, מה היה בהם טוב ומה היה בהם רע, ואיך הקהילה נבחנה מול התוצאות כדמות של אינדיבידואל. או למשל, אצל הגמון לפעמים מנהג זאת להיות גיהנום, כלומר יש מנהגי שטות, יש מנהגים, נקרא להם מנהגים חסידיים, שהרסו את חלק מהם הרסו את הקהילות והחריבו אותם, הרסו את הסמכות הרבנית ובעצם גרמו לשואה.
שכחתי לחזור לנקודה של יוסף פרל, אבל הנה.
זה באמת עניין מאוד מרתק. לכן צריך לכתוב כמה דוקטורטים כדי לראות. תראה, למשל, הסיפור של המשל והמשל, הרי התוספות יום טוב, הוא כתב את מי שברך על כל מי ששומר את פיו ולשונו, והוא תלה את זה, את השמד של גזירות תח ותת והדיבורים בבית כנסת. כלומר, לא עגנון המציא את התזה, התזה הייתה ידועה.
ברור.
עכשיו, עגנון בא להוכיח, או להוכיח אותה, או כביכול להוכיח אותה. אני חושב שהוא בא להוכיח אותה ברצינות, לא כביכול, אבל אחרי מה שאמרת, אחרי מה שאני אמרתי, צריך לבדוק את הכל עוד פעם. אני לא בטוח בדברים האלה,
אני חושב שכאן הגדלות של עגנון, שהוא יכול להיות קנה וגם סאטירי.
אבל בכל אותם צריך לשפוט. שמע, הרבנים הם צדיקים, והם גדולי עולם.
לא, הרבנים,
הרבנות, רק שיקרסון בשיר העומד, הרבנים,
כן, נכון, לא, בעיר ומלואה, הרבנים בעיר ומלואה הם אכן צדיקים וגאונים, אבל הם לא תמיד מצליחים, והאי הצלחה שלהם נובע לא מחסרונות שלהם, אלא מבעיות שהן בנויות בתוך החברה.
כתב עם ילד, ואז הוא כן מוכיח.
זה חוכמות של זיו השמיר שאני מקבל אותן.
למה?
פרופסור וייס לא מקבל.
אני חושבת שכן יש
איזו
אמירה שם.
כן, אבל בעיר ומלואה. בסדר, אני דיברתי. כן, אבל בעיר ומלואה.
אולי כדאי להזכיר את מאמרו של יהודה פליר מהרבה שנים במארג הסאטירה בעיר ומלואה.
כן, קראתי אותו לקראת. תודה רבה. Thank you.